שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים, בהלכות גירושין, בפרק הרביעי ובו 25 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין כותבין את הגט אלא בדבר שרישומו עומד, כלומר הכתב מתקיים לאורך זמן, כגון דיו וסקרה, צבע אדום, וקומוס וקלקנטוס, מיני מלכים הצובעים בגוון הנוטה לשחור, וכיוצא בהן, אבל אם כתבו בדבר שאינו עומד, כגון משקין ומי פירות וכיוצא בהן, אינו גט. כתבו בעבר עופרת, בשחור פיח ובשיחור פחם, כשר, ואין כותבים בהן לכתחילה, מפני שאין הכתב ניכר בבהירות ובחדות. הלכה ב' כותבים במי עפצה לכתחילה על גבי הנייר והאור וכיוצא בהן, אבל לא על גבי מגילה עפיצה, כלומר קלף המעובד בעפצים, מפני שאינו ניכר, שצבעם דומה לקלף, ואם כתב, אינו גט, וכן כל כיוצא בו. על הכל כותבין את הגט אפילו על איסורי הנייה, חומרים שאסור להשתמש בהם, ולכן אין להם ערך, מפני שאין צורך שיהיה לשטר ערך כלשהו, וכותבין על דבר שיכול להזדייף, חומר שניתן לשנות את הכתוב עליו ולהותיר את חתימת הידים בלא שהזיוף יהיה ניכר, והוא שיתננו לה בידי מסירה. הלכה ג' כיצד? כותב על הנייר המחוק, נייר שכבר מחקו את הכתוב בו ומחיקה נוספת אינה ניכרת בו, ועל הדפטרה, אור שלא נגמר עיבודו, שהמחיקה בו אינה ניכרת, ועל החרס ועל העלין, ועל ידו של עבד, אף על פי שלאחר זמן הכתב נמחק, ועל קרן הפרה, ומוסר לה העבד והפרה או הנייר המחוק וכיוצא בו בפני עדים. הלכה ד' היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה יוצא מתחת ידה, העבד נמצא ברשותה, והיו העדים חקוקים על ידו, הרי זו מגורשת, אף על פי שאין לה עדי מסירה, שהרי אין יכול להזדייף שכתובת קעקע אינה נמחקת, ואפילו היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, שהיה ידוע שהעבד שייך לבעל, וגט חקוק על ידו והוא יוצא מתחת ידה, והיא אומרת, בעדים נמסר לי, עדי מסירה, אך אין עדים החתומים על ידו של העבד, הרי זו ספק מגורשת, שמה מעצמו נכנס לה, כלומר הגיע אליה, ולא נמסר לה על ידי הבעל בתור גט, שהגודרות אין להן חזקה, כלומר עבדים ובעלי חיים המהלכים מעצמם ממקום למקום, אין מניחים שהבעלות עליהם שייכת למי שהם נמצאים ברשותו, אלא יש צורך בהוכחה שניתנו לו כדין. הלכה ה' היה הגט חקוק על הטבלה, לוח, והעדים עליו, והוא יוצא מתחת ידה, אף על פי שהן מוחזקים בטבלה שהיא שלה, הרי זו מגורשת, שהאישה עצמה כותבת גיטה ויכולה לכתוב את הגט על דבר ששייך לה ולתת אותו לבעל כדי שיגרשנה בו. שאין קיום הגט אלא בחותמיו אם אין שם עדי מסירה. כלומר, העדים הם הנותנים תוקף לגט והם מעידים שנעשה כראוי. הלכה וב, חקק הגט על הלוח שלא כתב את הגט אלא חרט את האותיות בעומק, או על האבן או על טס של מתכת, ריקו הדק, ואם חפר ירחי האותיות, חרט את גוף האותיות עצמן, כשר, שזה כתב הוא, הרי הוא אומר כתובה בעת ברזל, כלומר שהוא חופר, מפסוק זה עולה שהחריטה בעת ברזל קרויה כתיבה, וכן אם חקק הירחות מאחורי הטס עד שבלטו בפני הטס, כלומר, דחק את צורת האותיות בגבו של הטס, כדי שיבלטו בצידו הקדמי, אבל אם חפר תוך האות עד שיראו הירחות גבוהות מכאן ומכאן, ככתב דינר הזהב, כלומר, רידד או גרד את הרקע שבתוך האותיות ומסביבן עד שנמצאו בולטות, אינו גט, שאין זה כתב, כלומר, לא נעשתה כאן כל פעולה בגוף האותיות. הלכה זין, המקעקע לאור תבנית כתב, כלומר חורד בו צורת אותיות, או שרשם על האור תבנית כתב, סימן על ידי שריטה, הרי זה כשר. כותבין את הגט בכל כתב, בכל סוג של אותיות, ובכל לשון, בכל שפה, גט שכתוב בכתב מן הלשונות ועדיו חותמין בכתב אחר, כשר. והוא שיהיו מכירים לשון הכתב וכתבה. כלומר, שיבינו את השפה בכתוב הגט והאותיות בהן נכתב. הלכה חת, אחד מן העדים חתם בכתב והעד השני בכתב לשון אחרת, כלומר בצורת אותיות של שפה אחרת, כשר. אבל אם היה מקצת הגט כתוב בלשון ומקצתו בלשון אחרת, פסול. הלכה תת, כל לשון שיכתב בהגט צריך שיזהר הסופר בדברי הגט שלא יהיה משמעם שני עניינות, שלא יהיה ניתן להבינם בשני אופנים, עד שנמצא הקורא אומר שמה לכך וכך נתכוון, שאין משמעו לשון גירושין, או שמה לעניין זה נתכוון שמשמעו לשון גירושין, אלא יהיו דברים שאין בהם ספק באותה הלשון, אלא משמען עניין אחד שגירש ושילח פלוני לפלונית. הלכה יוד, וכן צריך שיהיה הכתב מבואר היטב באותו הכתב שיכתוב בו, עד שידעו לקרותו הקטנים שמכירין אותו כתב, שאינן לא נבונין ולא שחלים בקטנים, אלא בנונים. כלומר, שאינם חכמים מאוד או טיפשים מאוד, אלא ממוצעים. ולא יהיה כתב מעוקם ומבולבל, שמה תדמה אות לאות ונמצא עניין משתנה. הלכה י' א', היה בו משמע שני עניינים, או שהיה בכתבו עיקום או בלבול, עד שאפשר שיקרא ממנו עניין אחר, הועיל ונקרא לעניין הגירושין ויש בו משמע גירושין, אין הוא בטל מן התורה, אלא הרי זה פסול מדברי חכמים. כבר נהגו ישראל כולם לכתוב הגט בלשון הרמי ובנוסח זה, אף על פי שמותר לכותבו בכל לשון לכתחילה. וזהו נוסח הגט. הלכה י"ב, בכך בשבת כך וכך לירח פלוני, בשנת כך וכך ליצירה או לשטרות, למניינה דרגינה לממנה במקום פלוני, ביום פלוני בשבוע, יום פלוני בחודש פלוני, בשנה פלונית לבריאת העולם או למניין שטרות, למניין שאנו רגילים למנות בו במקום פלוני, איך אנה פלוני בן פלוני דממקום פלוני, וכל שום אחורן וחניכה דעית לי, ולאהבתי ולהטרי ולהטרעון דאהבתי, צווית בראות נפשי קדלה נסנה, ופתרית ושבקית ותרוכית יתיחי לכי. כלומר, איך שאני פלוני בן פלוני ממקום פלוני, וכל שם אחר בכינוי שיש לי ולאבותיי, ולמקומי ולמקומם של אבותיי, חפצתי ברצון עצמי בלא היותי אנוס, ופתרתי ועזבתי וגירשתי אותך לעצמך. אנטי פלונית בת פלונית דמטה פלונית, וכל שום אחורן וחניכה דית ליחי ולאהבתיחי ולהטריחי ולהטרעון דאהבתיחי, דאהבת אינטיטי מקדמת דנה. כלומר, את פלונית בת פלוני, מאיר פלונית, וכל שם אחר וכינוי שיש לך ולאבותייך ולמקומך ולמקומם של אבותייך, שהיית אשתי מקודם לכן, וחדו פטרית ושבקית ותרוכית יתיחי ליחי, דתאביין רשעה ושלטאה בנפשיחי למאח להתנסבה לכל גבר דתצביעין, ונש לו עמחי בידיחי מן שמי, מן יומה דנן ולעלם, והרי את מותרת לכל אדם. וכעת פטרתי ועזבתי וגרשתי אותך לעצמך, שתהי רשאית ושליטה על עצמך ללכת להינשא לכל איש שתחפצי, ואיש לא ימחה בידך משמי, מן היום הזה ולעולם, והרי את מותרת לכל אדם. ודן דייבה ליחי מיני ספר תירוכין וגט פיתורין ויגרת שיבוקין, כדת משה וישראל. וזה שלך ממני ספר גירושין וגט פיתורין ויגרת עזיבה כדת משה וישראל, והעדים חותמין מלמטה כמו שבארנו לעיל בפרק א' הלכת את ו'. הלכה י"ג, כשיכתוב הגט בלשון זה ונוסח זה, לא יכתוב ודן ביוד, שמה יקרא קורא ודין, כלומר משפט יהיה ביני ובינך, ולא יכתוב ויגרת ביוד, שמה יקרא קורא ויגרת, כלומר עם זינת. תרגום המילים ויגרת בארמית היא עם זינתה, ומשמע שרק אם תזנה יחול שטר זה. ולא יכתוב למאח ביוד, שמה יקרא קורא לי מאח, כלומר לי שחוק, שכך הוא תרגומה של מכח בארמית, ונמצא שהשטר ניתן בצחוק. ולא יכתוב תהיביין ותצבעין בשתי יהודין, שמקרא קורא תהיביין, כלומר אתן תהיו. כלומר שהוא מדבר עם שתי נשים, ונמצא שאינו מגרש לזו אלא לשתיים אחרות, ולכן כותבין תהיביין בשלוש יהודין. וכן יעריך בוו די וחדו, יעריך את הוו האחרונה במילה וחדו וכעת, שמה תדמה ליוד ויהיה משמעו אוכדי, כלומר בתנאי זה אפתור אותיך. וכן יעריך וו דתירוכין ושיבוקין, גירושין ועזיבה, שמה תדמה ליוד ויהיה משמעו תיריכין ושביקין, מגורשים ועזובים, כלומר שהוא אומר לה שהיא שבקה אותו וגרשה אותו. ועל דרך זו צריך להיזהר בכל לשון ובכל כתב שיכתוב, שלא יהיה בו כמשמע שני עניינות. הלכה י"ד, הרי שכתב בנוסח זה ולא העריך ווין אלו, או לא כתב היודין היתרות, או שכתב היודין שאמרנו שלא יכתבו, הרי זה גט פסול, וכן כל כיוצא בזה בכל לשון פסול. הלכה ט"ו, גט שמחק בו אות או תיבה, מילה שלמה, או שתלה בין השיטים שמתחילה יחסיר אות או תיבה, ואחר כך כתב אותן ברווח שבין השורות, אם מתופס הגט, הרי זה כשר, ואם מן התורף אינו גט, ואם החזיר ופרש בסוף הגט, חזר וכתב במפורש בסוף הגט לפני מקום חתימת העדים, שאות פלונית תלויה או על מחק, אפילו מתורף הגט כשר, שאין חשש לזיוף, כשאר שטרות, כשם שעושים בשאר שטרות. וכן גט שנמצא קרוע שתי וערב, שהוא קרע של בית דין, כלומר קרוע לאורכו ולרוחבו, באופן שקוראים שטרות בבית דין, כדי שלא ישתמשו בהם פעם נוספת, הרי זה גט בטל כשאר השטרות, אבל אם נקרא ונו קרע של בית דין, כשר. הלכת את זין נימוק נחסר, או שירכיב או שנעשה ככברה, כנפה, כשר. נמחק או נתשטש ובבואה שלו קיימת, כלומר רושם האותיות קיים, אם יכול להיקרות, כשר, ואם לאו, אינו גט. הלכה י' זין, במה דברים אמורים שהגיטין שנזכרו בהלכות הקודמות, הלכת את ו' והלכת את זין, פסולים? בשהיה הגט יוצא מתחת ידה בידי חתימה, ואין שם עדי מסירה. אבל אם יש עדים שנמסר להגט בפניהם, והיה כשר, הרי זה כשר, מפני שעדי המסירה מועילים אף כשהשטר לא נעשה כעוגן. אף על פי שהיה תורף הגט על המחק או בין השיטים, או שהיה קרוע שתי וערב כשניתן לה בפניהם. הלכה י"ח, חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהן, אם כתבו בכלל בנוסח מאוחד הכולל את הזוגות המתגרשים, כגון שכתבו בכך בשבת גירש פלוני לפלונית ופלוני לפלונית, וכך אמר כל אחד מהן לאשתו, ליחי דתיביין וכל תופס הגט ושני עדים חותמין מלמטה, הרי זה כשר, וינתן לכל אחת מהן בעדי מסירה, ואם אין שם עדי מסירה, כל שתצא מגילה זו מתחת ידה מגורשת. אבל אם כתב בכך בשבת גירש פלוני לפלונית והשלים הגט, והתחיל תחתיו גט אחר באותה המגילה וכתב וביום זה, או בכך בשבת גירש פלוני לפלונית והשלים הגט השני, וכן עד שישלים כל הגיטין והעדים מלמטה, אם ניתנה המגילה זו לכל אחת מהן בעדי מסירה, הרי כולן מגורשות, שלכל אחת מהן ניתן גיטה, הגם שאין עדים החתומים בו. ואם אין שם עדי מסירה, והייתה מגילה זו יוצאה מתחת יד אחת מהן, אם הייתה זו שגיטה באחרונה שהעדים נקראים עמו, כלומר המגילה נמצאת אצל בעלת הגט התחתון, זה שהעדים כתובים מיד אחריו, הרי זו מגורשת. ואם הייתה המגילה יוצאה מתחת יד אחת מן הראשונות, הרי זו ספק מגורשת, שיתכן שחתימת העדים היא רק על הגט האחרון ולא על אלה שלפניו. הלכה יוטט, כתב אני פלוני ופלוני ופלוני, גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, והשלים הגט, כלומר מנוסח גט זה לא ניכר שבעל מסוים מגרש את אשתו, אלא כולם כלולים יחד, אף על פי שנמסר לכל אחת מהן בעדים, אינו גט, שאין שתי נשים מתגרשות בגט אחד, שנאמר וכתב לה, לא לה ולחברתה. חזר ופרעתן בתוך הגט וכתב, פלוני גרש פלונית ופלוני גרש פלונית בזמן פלוני, הרי אלו כשרים. הלכה כף, כתב שני גיטין בשני דפין במגילה אחת זה בצד זה, בשני תורים על גבי גיליון אחד, אם יש שני עדים נקראים בסוף גט זה ושני עדים בסוף גט זה, הרי זה כשר, וכל שתצא מגילה זו מתחת ידה, מגורשת. הלכה כף א', היו שני עדים בלבד באים מתחת זה לתחת זה, שחתימת ידי העדים מתמשכת מתחתית טור אחד אל תחתיתו של הטור השני, אם יצא מתחת יד שהעדים נקראים עם גיטה, כלומר שחתימת העדים נראית שייכת לאותו הגט, הרי זו מגורשת, ואם יצא מתחת יד השנייה שאין העדים נקראים עמו, אינו גט, עד שימסור לה בעדים. הלכה כף ב', כתב שני גיטין בשני דפין זה למעלה מזה, והעדים בין שני הגיטין, שנמצאו בסוף הראשון ולמעלה מן השני. אם היה יוצא מתחת יד שהעדים נקראים בסוף גיטה, הרי זו מגורשת, וזו שהעדים נקראים בראש גיטה למעלה אינה מגורשת. שהעדים שחתמו בראש הדף של גט או מצידו או מאחוריו אינו גט, ואם נמסר לה בעדים, כשר. הלכה כף ג', הקיף ראש דף זה לראש דף זה, והעדים באמצע, חיבר את ראשי שני הגיטים וחתמו שני עדים בין הראשים, שנמצאו העדים בראש שני הגיטים, שניהם בטלים, ואם נמסרו להם בעדים, שניהם כשרים. הלכה כף ד', שיער מקצת הגט וכתבו בדף השני, כלומר כתב חלק מהגט בטור השני שבגיליון, והעדים מלמטה בסוף הדף השני, כשר, והוא שיהיה ניכר במגילה שלא נחתכה, ושלכך נתכוון הסופר, שישלים בדף השני. אבל אם אינו ניכר, אף על פי שנמסר בעדים, הרי זו ספק מגורשת, שמה שני גיטין היו, ונחתך מקצת זה מסוף הדף, ומקצת השני מראש הדף. כתב הרמה שאפשר להכשיר גט זה, אם יש עדים על כך שהיה זה גט אחד מלכתחילה, ונמסר בעדים. הלכה כ"ה אומר הרמב״ם, הרי שכתב את הגט, ואחר שגמר כתב, שאלו בשלום פלוני, או שלום עליך פלוני ראי, וכיוצא בזה, וחתמו העדים מלמטה, והרי גט זה יוצא מתחת ידה, הרי זו ספק מגורשת, שמה לא חתמו אלא על שאלת שלום. אבל אם כתב ושאלו בשלום פלוני, או ושלום עליך ראי, וכיוצא בזה, שרי ליווה דברים אלו, על דברי הגט, ועל שניהם חתמו, כלומר שאלת השלום מצורפת אל הגט על ידי וו החיבור, וחתימת העדים מוסבת איפה על שני עניינים כאחד, הרי זו מגורשת. ואם מסר לה בעדים, בין כך ובין כך, הרי זה גט כשר. עד כאן מהשיעור עמי ברמב״ם בספר נשים הלכות גירושין בפרק הרביעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נשים בהלכות גירושין בפרק החמישי ובו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, זה שנאמר בתורה ונתן בידה, אין עניין הכתוב שיגיע הגט לידה, אלא שיגיע הגט לה. כלומר, אין מובנו של האמור בתורה שהגט צריך להגיע לידה דווקא, אלא הכוונה לרשותה. ואחד ידה או חיקה או חצרה או שלוחה שעשת ידו כידה, שליח שיפתה את כוחו לקבל את הגט במקומה, הכל אחד הוא, כולם נחשבים כרשותה, ואחת חצרה קנויה לה או חצרה מוזכרת לה או השאולה לה, הכל רשותה היא, ומשיגיע הגט לרשותה, נתגרשה. הלכה ב', הזורק גט לאשתו לתוך חצרה, אם הייתה עומדת שם בצד רשותה, נתגרשה. ואם לאו, לא נתגרשה עד שתעמוד בצד חצרה, ואף על פי שהיא חצר, שישתמר הגט בתוכה, שחובה היא לה גירושין, ואין חבין לאדם, אלא בפניו, שהכלל הוא שזכין לאדם שלו בפניו, ואין חבין לו אלא בפניו, כלומר, ניתן להקנות לאדם זכות ממונית או משפטית בהיעדרו, אך לא ליצור דבר שהוא לרעתו, ולפיכך אין החצר זוכה לאישה בגט בלא נוכחותה. הלכה ג' הייתה עומדת בראש הגג שלה, והוא מלמטה בחצרו, וזרק לה למעלה, כיוון שהגיע להעביר מחיצות המעקה, שהגט הכנס אל המרחב המתוחם במחיצות מעקה הגג, או לפחות משלושה סמוך לגג, במקרה שאין מחיצות, הגיע הגט קרוב אל הגג, ונחשב כבר כמונח בו, נתגרשה, ובלבד שיהיה יורד לנוח, שסופו לנחות על הגג. אבל אם נמחק או נשרף קודם שיגיע לה, אף על פי שנמחק אחר שהגיע להעביר מחיצות, או אחר שהגיע לפחות משלושה סמוך לגג, כגון שנשבה רוח ואלתו ונמחק או נשרף, הועיל ואינו הולך לנוח, אינו גט ולא נתגרשה. הלכה ד' היה הגג שלו והוא מלמעלה בו, והיא מלמטה בחצר שלה וזרק לגיטה, כיוון שיצא הגט ממחיצות הגג והגיע למחיצות מקומה שהיא עומדת בו, נתגרשה. הלכה ה' זרק לרשותה לתוך האש ונשרף, או לתוך המים ועבד, אינו גט שלא הגיע לרשותה. אבל אם הגיע לרשותה ואחר כך באה אש ושרפתו, הרי זה גט. הלכה ו' זרקו על גבי קנה או רומח הנעוצים ברשותה, מוט או כידון התקועים באדמה, אינו גט, עד שינוח במקום המשתמר בו, שאין הגט המונח על הקצה הגבוה נשמר באוויר המחיצות. שתי חצרות, זו לפנים מזו, פנימית שלה וחיצונית שלו, כלומר חצר האישה מוקפת בחצר של הבעל, וכותלי החיצונה גבוהות על הפנימית, כיוון שזרק הגט לתוך אוויר החיצונה, כלומר זרק את הגט אל מעל החצר הפנימית, במקום שכנגד גובה המחיצות החיצוניות, נתגרשה, שהפנימית בכותלי החיצונה משתמרת, מה שאין כן בקופות. אם מדובר בסלים ומונחים זה בתוך זה, אין הדין כמו בחצרות, שאין גובה המחיצות של הסל החיצוני מועיל לשמירת הסל הפנימי, וכפי שהתבאר להלן. הלכה זין, כיצד? שתי קופות, שתי סלים, זו לפנים מזו, הפנימית שלה והחיצונה שלו, וזרק לה גיטה לתוכן, אפילו הגיע לאוויר הפנימית, אינה מגורשת, עד שינוח על צד הקופה הפנימית. במה דברים אמורים? בשייתה מוטה על צידה, ואין לה שוליים, כשהסל הפנימי נוטה על צידו ונשען על דופן הסל החיצוני, משום שאין לסל הפנימי קרקעית שטוחה, אלא חלקו התחתון מחודד. במקרה כזה, מקומו של הסל הפנימי אינו קבוע, ולפיכך הבעל אינו מקפיד עליו. אבל אם יש לה שוליים, אפילו נח בקרקעיתה אינה מגורשת, שכלי של אישה ברשות הבעל אינו קונה לה גט, אלא אם כן אינו מקפיד על מקומו. הלכה אחת, זרק לה גיטה והיא בתוך ביתו או בתוך חצרו, אינה מתגרשת עד שיגיע הגט לידה או לחיקה או לכלי מן הכלים שלה שאין הבעל מקפיד על מקומן, כגון צלוחית, בקבוק או כפיפה קטנה, סל קטן וכיוצא בהן, וכן אם הגיע למיטה שיושבת עליה והייתה גבוהה 10 טפחים, הרי זו מגורשת, שהרי חלקה רשות לעצמה, נחשבת כרשות אחרת, ואין הבעל מקפיד על מקום קרעי המיטה, שרגלי המיטה ניצבות ברשותו. הלכה ת' השאילה הבעל מקום בחצרו ולא יחדו, לא קבע היכן הוא המקום שהשאילה, וזרק לה הגט, והגיע 4 אמות שלה שהיא עומדת בהן, הרי זו מגורשת, שה4 אמות הן מקומו של אדם, ונתברר שזו המקום שהשאילה. נתגלגל ונפל על גבי קורה או סלע רחוק ממנה, כלומר שלא נחת לידה, אלא התגלגל אל מחוץ ל4 אמותיה, אם היה מקום שנפל עליו, אין בו 400 על 400, ואינו גבוה 10, ואין לו שם לוואי, שאין כינוי המיוחד לאותו המקום המבדיל בינו לבין שערי חצר, הרי זה לא חלק רשות לעצמו, הוא כאילו אי והוא במקום אחד. כלומר, אם אין לו מאפייני ייחוד אלה, אינו נחשב למקום אחר, ואף הוא בכלל השטח שהשאיל הבעל לאישה. ואם היה שם אחד משלושה דברים אלו, חלק רשות לעצמו, ומקום אחד ישאיל לה, שני מקומות לא ישאיל, ואינה מגורשת עד שיגיע לה הגט. כלומר, מקום אחד ישאיל לה, והוא המקום שהיא עומדת בו, ונמצא שהגט לא הגיע לרשות שלה, ואינה מגורשת עד שיגיע לה הגט. הלכה יוד, זרק לה גיטה לרשותה, ועבר בתוך רשותה שהיא עומדת בה ונפל חוץ לרשותה, אף על פי שעבר בפחות משלושה סמוך לארץ, למרות שמדין לבוד הגט נחשב כאילו הוא כבר על הארץ, אינה מגורשת מי שהגיע להביא רשותה, אלא אם כן סופו לנוח ברשותה, ובמקרה זה הרי נפל חוץ לרשותה. הלכה יוד א' הייתה עומדת על גגה וזרקו לה, ונפל בגג אחר סמוך לו, אם יכולה לפשוט ידה ולנוטלו, הרי זו מגורשת, שאף על פי שדיורין חלוקין למעלה, כשם שהן חלוקין למטה, אין בני אדם מקפידין על מקום כיוצא בזה. כלומר, למרות שהבעלות על הגגות מתחלקת לפי חלוקת הבתים שתחתיהם, ולכן אין מקום הגג הזה שלה, בכל זאת אין הבעלים מקפידים בשימוש כגון זה, שהרי אינה נכנסת ממש לגג שלהם. הלכה י"ב, הייתה ידה כתפרס משופעת כלפי מטה כן מדרון, וזרק הגט על ידה ונפל לארץ, אם נפל לתוך ארבע אמות שלה ונח, הרי זו מגורשת. נפל לתוך הים או לתוך האש, אינה מגורשת, והוא שהייתה עומדת על גבי המים או סמוך לאש, שמתחילת נפילתו לאיבוד היה עומד. הלכה את ג', זרקו לה ברשות הרבים או ברשות שאינה של שניהן, קרוב לו אינה מגורשת. היה גט מחצה למחצה, וממחצה למחצה עד שיהיה קרוב לה, הרי זו ספק מגורשת. היה קרוב לה קדש את השוח ותתלנו, שיכולה להתכופף ולהרימו, הרי זה פסול עד שיגיע גט לידה, והגם שקרבה כזו הרי כרשותה, החמירו חכמים ברשות שינה של שניהם, שצריך שיגיע לידה ממש, ואחר כך תנסה בו לכתחילה. הלכה י' דלת, כיצד הוא קרוב לו, היה הוא יכול לשומרו והיא אינה יכולה לשומרו, זהו קרוב לו. שניהן יכולים לשומרו, או שניהן אין יכולים לשומרו, זהו מחצה למחצה. הלכת את וב, בא הוא תחילה ועמד, ואחר כך עמדה היא כנגדו וזרקו לה, אם היה הגט בתוך ארבע אמות שלו, אינה מגורשת, אף על פי שאם תשוח, שאם תתכופף, תתלנו, למרות שהגט קרוב אליה מאוד, משום שאותם ארבע אמות הם כרשותו של הבעל, הועיל ועמד שם לפני שבאה היא. עמדה היא תחילה, ובא הוא ועמד כנגדה וזרקו לה, אף על פי שהוא מחצה למחצה, הועיל והוא בתוך ארבע אמות שלה, הרי זה פסול, עד שיגיע הגט לידה, שהחמירו ברשות שינה של שניהם. הלכת את זין, זרק הגט לידה, והיה קשור במשיכה בחבל דק, וקצת המשיכה בידו, אם יכול לנתקו את הגט ולהביאו אצלו, אינה מגורשת, עד שתיפסק המשיכה, שהתורה אמרה וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, וקריטות היינו קריטה והבדלה, וכיוון שיכול לנתקו ולהביאו אצלו, אין זה קריטות. ואם אינו יכול לנתקו, הרי זו מגורשת. הלכה י"ז, נתן את הגט ביד עבדה, והוא נאור והיא משמרתו, אפילו כפות, אפילו קשור, אינו גט. נתנו ביד העבד והוא ישן, והיא משמרתו, הרי זה פסול, מדבריהם, שגזרו על ישן משום נאור. ואם היה כפות, הרי זו מגורשת, מפני שהוא ישן וכפות, הוא משתמר לדעתה. הלכה י"ח, אומר הרמב״ם, כתב גט ונתנו ביד עבדו, וכתב לה שטר מתנה עליו, כיוון שזכת בעבד, זכת בגט, ונתגרשה אם היה כפות. ואם אינו כפות ונאור, קנת העבד, ואינה מגורשת עד שיגיע הגט לידה. וכן אם נתן הגט בחצרו, ומחר לה יחצר או נתנה לה, כיוון שקנת יחצר בשטר או בכסף, או בחזקה, שנעלה או גדרה את יחצר, נתגרשה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נשים הלכות גירושין בפרק החמישי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר נשים, הלכות גירושין, בפרק השישי ובו 30 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, השליח שעושה האישה לקבל לה גיטה מיד בעלה, הוא נקרא שליח קבלה, ומשיגיע הגט לידו תתגרש כאילו הגיע לידה. הוא צריכה לעשותו בשני עדים, כלומר למנות אותו בפני שני עדים, כשם שהגירושין צריכים לעשות בפני עדים, כך גם שליחות זו. מפני שבקבלת השליח את הקידושין, מצבה של האישה משתנה. הוא צריכה שני עדים שיעידו שהגיע הגט ליד שלוחה, ואפילו אין הראשונים או אחד מן הראשונים ואחר, הרי זו עדות גמורה. הלכה ב' במה דברים אמורים שצריך גם עדי מסירה? בשעבד הגט או נקרא, ואין ראיה לכך שאכן נמסר הגט לשליח. אבל אם היה הגט יוצא מתחת ידי שליח הקבלה, אינו צריך עדים, בין שנמסר לו בעדים, בין שנתנו לו, הבעל בינו לבינו, יציאתו מתחת ידו כיציאת מתחת ידי האישה. כלומר, כשם שאם הגט נמצא ברשותה, די בידי חתימה, כך הדין כשהגט ברשותו. ואף על פי כן, לכתחילה לא ייתן לו הגט, אלא בידי מסירה, כמו האישה עצמה. הלכה ג' הבעל אינו יכול לעשות שליח לקבל גט לאשתו, כלומר אין בכוחו למנות אדם שיקבל את הגט במקומה, אבל נותן לשליח להוליך גט לאשתו, וזו הנקרא שליח הולכה. הלכה ד' וכן האישה שולחת שליח להביא לה גיטה מיד בעלה, וזו הנקרא שליח הבאה, ואין שליח הולכה והבאה צריך עדים. בשעת מינוים, משום שהם משמשים בשליחות מעשית ולא מחליפים את המשלח מן הבחינה המהותית. הלכה ה' ואין האישה מתגרשת בגט ששלח הבעל או שהביא לה שליח הבאה, עד שיגיע הגט לידה. וכל מקום שנאמר בעניין הגיטים שליח סתם, הוא שליח הולכה או שליח הבאה. הלכה ו' הכל קשרים לשליחות הגט, בין שליח קבלה, בין שליח הולכה והבאה, חוץ מן החמישה, הנוכרי והעבד מפני שלא חלים עליהם דיני קידושין וגירושין, והחירש והשוטה והקטן שאינם בני דעת, ואם קיבל או הביא אחד מהן גט, אינו גט. הלכה זין, אבל הנשים והקרובים קשרים אף על פי שהם פסולים לעדות, ואפילו הפסולים מדברי סופרים בעבירה, שעברו על עבירות שמדברי חכמים ונפסלו לעדות, קשרים לשליחות. אבל הפסולים בעבירה מדברי תורה, פסולים להבאת הגט. ואם הביאו, הרי זה פסול. במה דברים אמורים? בשנתקיים הגט בחותמיו. בית דין אישר את חתימת ידי עדים ויש צד קשרות בגט זה, אלא שנפסל מפני שחוששים שלא מונו כשליחים. אבל אם לא נסמוך בו אלא על דברי פסול מן התורה בעבירה, אינו גט, שאין עדות מלבדם. הלכה ח' היה שליח קטן כשניתן לו הגט וגדול כשהביאו, חירש ונתפקח נתרפא מחרשותו, שוטה ונשתפה נהיה שפוי, נוכרי ונתגייר, עבד ונשתחרר, ובשחרורו הוא נעשה גר בדינו כישראל לכל דבר, הרי זה בטל שניתן לשליח באותו פסול לשליחות, אבל אם ניתן לו הגט והוא פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח, היה שפוי כשניתן לו ונשתתה וחזר ונשתפה כשהביאו ליד האישה, הרי זה גט כשר, מפני שתחילתו וסופו בדעת. הלכת את האישה שעשת שליח בעדים ואמרה לו, תולי גיטי, יהיה לי בידך. הרי זה שליח קבלה, הוא כאילו אמרה לו, התקבל לי גיטי, ויש לאישה לעשות שליח קבלה לקבל לה גיטה מיד שלוחו של בעלה, כלומר יש בכוחה לעשות זאת, אגם שאינו מקבל את הגט מיד הבעל. וקטנה, אינה עושה שליח לקבלה, אף על פי שחצרה קונה לה גיטה כי גדולה, מפני ששליח קבלה צריך עדים, ואין מעידים על הקטן שאינו בן דעת גמורה. הלכה יוד, האישה שעשת שליח לקבלה ואמר לו הבעל, אין רצוני שתקבל לה, אלא הרי זה גיטה, הולך אותו לה. הרשות ביד הבעל, ונעשה זה שליח הולכה, לא שליח קבלה. אבל אם אמר לו התקבלה, או זכלה, או הלכה, לא עקר שליחות הקבלה. אמר לו הולך לה, עקר שליחות הקבלה, ונעשה שליח הבעל. וכן אם אמר לו הולך ותן לה, עקר שליחות הקבלה. הלכה י' א', שליח האישה שבא ליטול גט מן הבעל ואמר לו שליח קבלה אני, ואמר לו הבעל, הלכה גט זה כמו שאמרה, כלומר איני עוקר שליחותה, אלא בן שעשת אותך שליח קבלה או שליח הבאה, הרי את כמו שאמרה, כלומר אני מסכים למה שהאישה מינתה אותך, והביא את הגט, ואמרה לו, לא שמתיך אלא שליח הבאה, שמיניתי אותך להיות שליח הבאה ולא כמו שאמרת לבעל. אפילו הגיע הגט לידה, אינה מגורשת, שרי עקר השליח שליחות שאמרה היא, ואמר לבעל, מעולם לא נעשיתי שליח הבאה לה. כלומר, מכך שאמר שהוא שליח קבלה, נראה שלא מסכים להיות שליח הבאה, לתרוח ולהביא את הגט אליה, אלא לקבל אותו בשבילה בלבד. ומשום כך נמצא שאין הוא פועל בשליחותה של האישה, וגם לא בשליחות הבעל ששמח על דבריו ולא מינהו. הלכה י"ב, אמר השליח לבעל, שליח הבאה אני, ואמר לו הבעל, הלכה כמו שאמרה, והביא את הגט, ואמרה לו, שליח קבלה שמתיך, כיוון שהגיע הגט לידה מגורשת, שהרי לא עקר שליחות שאמרה, אלא גרה אותה, שהרי היא אומרת לקבלה, והוא אמר לבעל, להבאה בלבד, שהאישה מינתה אותו להיות שליח הממלא את מקומה בצורה מלאה, והוא הפחית את שליחותו להבאת הגט ולא ביטל אותה. הלכה י"ג, הבעל ששלח גט לאשתו, בא שליח להתנו לה, לא נטלתו, אלא אמרה לו בפני עדים, יהיה לי גט זה פיקדון אצלך, והתכוונה שיקבל את הגט בשבילה. או שאמרה לו, הרי את שליח לקבלו לי, הרי זו מגורשת בספק, שלא הוכרע האם שליח ההולכה, יכול להפוך לשליח קבלה לפני שגמר את שליחותו הראשונה, ולכן הרי זו מגורשת בספק, עד שיגיע הגט לידה, ומשיגיע הגט לידה, תתגרש ודאי. הלכה י' ד', שליח שהביא גט, כשהוא נותנו לה, נותנו בפני שניים, ואותן השניים צריכים לקרותו, ואחר כך יינתן לה בפניהם, שדין השליח עם האישה כדין הבעל עמה. שגם בפני הבעל יש צורך שיקראו עדי המסירה את הגט, שתחתיו הוא קם, השליח ממלא את מקומו של הבעל. לפיכך, אם נתנו השליח לה ולא כראו עדי מסירה, ונטלתו זרקתו לים, הרי זה ספק מגורשת, כדין בבעל במקרה זה. הלכת הדבב, עבר השליח ונתן הגט בינו לבינה בלא עדים, יתלנו ממנה ויחזור ויתננו בפני שניים, ואם מת, הועיל והגט יוצא מתחת ידה ומקוים בחותמיו, הרי זה כשר כדין הבעל במקרה כזה. הלכת את זין, שליח שנטל את הגט וקודם שיגיע ליד האישה, חזר הבעל ואמר לו, גט ששלחתי עמך בטל, או שקדם ואמר לאישה, גט ששלחתי לך בטל, או ששלח שליח אחר לבטלו, או שאמר לאחרים גט ששלחתי לאשתי בטל, הרי זה בטל, ואף על פי שהגיע לידה, שניתן לבטל את השליחות בטרם נעשתה, ואם נתן את הגט לאחר ביטול, אינו מגרש. וכל המבטל בפני אחרים צריך לבטל בפני שניים, שיהיו עדים בדבר או כדי שיהיה פרסום לעניין. אמנם חכמים אסור לעשות כן מפני חשש לתקלה. ואם אחר שהגיע גט לידה או ליד שליח הקבלה, אינו יכול לבטלו, ואף על פי שחזר בתוך כדי דיבור וביטלו, הועיל ואחר שהגיע לידה או ליד שליח קבלה או לחצרה ביטלו, אינו בטל, והרי זה גט כשר. כלומר, גם אם הבעל ביטל את הגט בתוך זמן שניתן לומר בו את המילים שלום עליך רבי, אינו בטל, והגם שברוב העניינים שבהלכה יכול אדם לחזור בו מאמירתו אם לא חלף זמן כזה, בגירושין ובקידושין, אין כלל זה תקף. הלכה י"ז, היה מחזר הבעל ומבקש השליח כדי לבטלו, או שהיה מבקש שניים שיבטלו בפניהם, ובין שהוא מחזר ורודף הגיע הגט לידה, כלומר, בעודו מחפש את השליח, קיבלה אישה את הגט, ואחר כך ביטל, אינו בטל, ואף על פי שהיה מחזר לבטלו קודם שיגיע לידה, מפני שבפועל לא ביטלו, ודברים שבלב אינם דברים. הלכה י"ח, אמר לעשרה, כתבו גט ותנו לאשתי, והדין הוא שאחד כותב ושניים חותמים, ואחד מהם נותן לה את הגט. יכול לבטל זה שלא בפני זה, ואפילו בפני שניים אחרים. שלח הגט ביד שניים, הרי זה יכול לבטלו זה שלא בפני זה, ואפילו היו עשרה, מי שביטלו בפני אחד, בטל הגט. המשפט האחרון נסוב על שני המקרים, שבין בשליחות כתיבה ונתינה, ובין בשליחות הולכה, אם ביטל מקצת שליחיו, הגט בטל. והטעם הוא משום שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, וכן שליחות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. הלכה יוטט, וכן מי שאמר לשניים, גט שאני כותב לאשתי, בטל לו, וכתב אחרי כן גט ונתנו לה בפני שניים אחרים, הרי זה גט בטל, וזוהי מסירת המודעה על הגט, כלומר הודעה מראש לעדים שפעולה מסוימת נעשית שלא ברצון האדם, ותיבטל לאחר מכן. וכן אם אמר להם כל גט שיכתוב לי פלוני בטל, כל גט שיכתוב בבית דינו של פלוני הרי הוא בטל, או כל גט שיכתוב מהיום עד 20 שנה בטל, הרי זה בטל. וכן אם אמר לי שניים, כל גט שיכתוב לפלונית אשתי בטל לו, וכל דבר שבטל בו מודעה זו הרי הוא בטל, וכתב אחר כן גט ונתנו לה, אף על פי שביטל המודעה קודם שיכתוב הגט ויתנו לה, הרי הגט בטל. הלכה כף, אם כן מה תקנת דבר זה? כלומר, כיצד בונים את האפשרות לביטול הגט על ידי מודעה? שיאמרו לו העדים קודם כתיבת הגט, אמור בפנינו שכל הדברים שמסרת שגורמין כשהתקיימו אותן הדברים, לבטל גט זה, הרי הן בטלין. והוא אומר, הין, כן, שמסכים לדבריהם. ואחר כך אומר להן לכתוב ולחתום וליתן לה, ולא יניחו לילך עד שיגיע הגט לידה, כדי שלא יצא ויבטלו. ואין המוסר מודעה ולא המבטל מודעה צריך קניין. כלומר, אין צורך לעשות פעולה של קניין הנותנת תוקף לדבר, אלא די בהודעה כשלעצמה. הלכה כ"א, השולח גט ביד שליח וביטל הגט, הרי זה חוזר ומגרש בו כשירצה, יכול להשתמש באותו הגט, שלא ביטלו מתורת גט, אלא מתורת שליחות, כלומר ביטל את המינוי של השליח ולא תוקפו של הגט. לפיכך, אם היה הגט ביד הבעל וביטלו, כגון שאמר גט זה בטלו, אינו מגרש בו לעולם, והרי הוא כחרס, ואם גרש בו, אינה מגורשת. וכן אם פרש בעת שביטלו, והוא ביד השליח ואמר, גט ששלחתי הרי הוא בטל מלהיות גט, אינו מגרש בו לעולם. הלכה כ"ב, באיזה לשונות מבטל הגט, אמר בטלו, אי אפשי בו, כלומר אינני רוצה בו. גט זה לא יועיל, לא יעזוב, לא ישלח, לא יגרש, יהיה כחרס, יהיה חרס, הרי הוא כחרס. אם אמר אחד מאלו ומן הדומה להן, הרי זה ביטלו. הלכה כ"ג, אבל אם אמר גט זה אינו גט, פסולו, אינו מועיל, אינו מתיר, אינו משלח, אינו מגרש, חרס הוא, לא אמר כלום. שאין זה לשון מבטל, אלא לשון מודיע אמיתת הדבר. והרי הודיע לנו דבר שאינו כן, דבר שאינו נכון, שהרי לא נמצא עדיין פסול באותו הגט, כמי שאומר על דבר האסור שהוא מותר, או על התמה שהוא טהור. הלכה כ"ד אמר גט זה בטל, שמשמעו פועל שעבר, כגון חמק, עבר, הרי זה ספק, שלא הוכרע אם נפרשו כתיאור מצב שהיה או כביטול. לפיכך, אם התגרשה בגט זה, הרי ספק מגורשת. הלכה כ"ה, מי ששלח גט לאשתו, הוא בא שליח ואמר לו, לא מצטיה, או לא רצת לי ככה גט, ואמר הבעל, ברוך הטוב והמטיב, ברכה על בשורה טובה, או כיוצא בדברים האלו, שמשמען שאין בדעתו לגרשה, שהרי הוא שמח בעיכוב הגט, לא בטל הגט, אלא ייתן ותהיה מגורשת, עד שיאמר לו בפירוש, לא תיתן, או יבטל בפירוש. הלכה כבב, מי ששלח גט לאשתו וחזר וביטלו בפני שניים אחרים, וכן מי שמסר מודעה לגט, מקין אותו מכת מרדות, חיוב מלכות מדברי חכמים, מפני שגורם להיות ממזרין, שרי יגיע גט לידה ותינשא בו, ואחר זמן יצאו העדים שביטל בפניהם, או שמסר מודעה בפניהם קודם שיכתוב הגט, ונמצא הוולד ממזר, שעלולה להינשא בטעות בגט זה בלא שתדע שאינו תקף, ואם יבלדו לבנים מאדם אחר ביותה עדיין אשתו של הראשון, דינם כממזרים, ככל הנולדים מייסורי עריות. הלכה כף זין, שליח שהביא גט ונתנו לאישה, אין אומרין שמה ביטלו הבעל, אלא נותנין אותו לה בחזקת שהוא כשר ותינשא בו, ואם נמצא אחר כך שביטלו, תצא והוולד ממזר, כלומר צריכה להתגרש מבעלה השני, שעדיין נשואה לראשון. וכן הכותב גט ונתנו לאשתו, אין אומרין שמה מסר מודעה על גט זה, אלא ראו בחזקת כשרות ותינשא בו. הלכה כף חת, וכן המביא גט והניח הבעל חולה או שהיה זקן, נותנו לה בחזקת שהוא קיים. אין חוששים שממת הבעל בינתיים, אלא מניחים שהוא עדיין חי, כפי שהיה בשעת יציאת השליח לדרכו. אבל אם מניחו גוסס, רוב גוססין למיטה, ואף על פי שנתנו לה, הרי זה ספי גירושין, שאין גט לאחר מיטה. וכן עיר שהקיפה חי לוי במצור, וספינה מתערפת בים, ויוצא לידון להישפט, הרי אלו בחזקת חיים, שהרי ייתכן שניצלו מן הסכנה, ואין מניחים שמתו. ואם היה גט אחד מהן ביד השליח, נותנו לאשתו, ותהיה בחזקת מגורשת. הלכה כפתת, אבל עיר שכבשה גייס והובקעה, וספינה שעבדה בים, שלא נותרה אפשרות להצילה, ויוצא להרג מבית דין שגויים, ומי שגררת הוא חיה או שטפו נער או נפלה עליו מפולת, נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים, חוששים ומחמירים כשתי אפשרויות, שם החי ושם המת. ואם היה גט אחד מהן ביד השליח, אינו נותנו לאשתו, ואם נתנו לה, הרי זו ספק מגורשת. ואם נודע שמת הבעל קודם שיגיע גט לידה, אינו גט. הלכה למד אומר הרמב״ם, הבעל ששלח גט לאשתו, הרי הוא חייב במזונותיה ובכל תנאי כתובה, עד שיגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר נשים, הלכות גירושין, בפרק השישי על ידי לימוד הרמב״ם, מתאחדים ישראל באחדות נפלאה וזוכים לקימץ אותך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, בביאת משיח צדקנו יבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.